אנחנו היינו בנקודתיים בדף חף ג' עמוד ב'. אמרנו, ובד שיהיה הכסף משלכם. במשנה שלנו אנחנו אמרנו שאחד מהדרכים שעבד כנעני יכול לצאת לחירות, זה על ידי כסף, והכסף צריך להיות של אחרים. כן? זו הייתה שיטת רבי מאיר. חכמים אמרו שכסף יכול להיות על ידי עצמו. עכשיו, הגמרא מציעה, נימא מאפ כמפלגי. רב מאיר סבר, אין קניין לעבד בלא רבו, ואין קניין לאישה בלא בעלה. ורבנן סברי, יש קניין לעבד בלא רבו, ויש קניין לאישה בלא בעלה. פה נאמר שאולי המחלוקת שלהם היא במציאות רגילה, שבן אדם רוצה לתת מתנה לעבד. אז השאלה היא, האם כשאני דעתי לתת לעבד, האם יש אופן שבו העבד יכול לקבל מתנה לעצמו? שרבנן אומרים, יכול להיות מציאות כזו. ורמר אומר, אין כזו מציאות. אני נותן מתנה לעבד בלי לברש כלום, אבל ההיגיון אומר, התכוונתי לתת, לא התכוונתי לתת לאף אחד אחר. האם אוטומטית זה נפח להיות של האדון, או יש מציאות שבסתמה זה יכול להיות של העבד? בוא נאמר שבזה המחלוקת. והגמרה ממשיכה את זה גם כן לאישה ובעלה, שזה נוגע למציאות אחרות. זה לא במשנה שלנו, אבל זה אותה מחלוקת בעצם. החזל הרי אמרו שמאחר והבעל אחראי לתת למזונות, אז חזל זיקו אותו במעשה ידיה או במציאתה, אז אותה מחלוקת שיש לגבי עבד צריכה להיות גם לגבי אישה, כי הרי זה אותו מנגנון שחזל התקינו, שהוא מטפל בה, הוא אחראי לטפל בה, כמו שדיברנו בעבר, היא יכולה לומר לו לא מעוניינת, תשאיר לי את הכסף שלי, את המציאה והמעשה ידיים שלי, ואתה תשמור את האוכל שלך, אבל כל שהוא אחראי לתת לה את האוכל, חזל זיקו אותו במעשה ידיה ובמציאתה.
אז גם מה שאני רוצה להגיש, ובלבד שיהיה כסף משלכים, זה נאמר כלפי הדעה של חכמים, לא?
לא, רבי מאיר. רבי מאיר אמר שעבד יכול לקנות את עצמו לחירות בכסף על ידי אחרים. אז עכשיו הגמרא...
למה זה כתוב בסוף, אחרי חכמים?
לא הבנתי.
החכמים אומרים בכסף על ידי עצמו ושטר על ידי אחרים, ובלבד שיהיה כסף משל אחרים.
נכון, אתה צודק.
אם רבי מאיר הסתדרנו כבר, שמובע...
בסדר, צודק. צודק. אמר רבא, אמר רב שישת, לכולי עלמא אין קניין לעבד בלא רבו. אז הוא אומר לנו לא. בעצם כולם מסכימים שבסתם אתה נותן מתנה לעבד, זה שייך לאדון. אין מציאות שעבד יכול לזכות בזה לעצמו. ואין קניין לאישה בלא בעלה. והכה במה יסקינן, דאקני לאחר מנה, בן אדם אחר נותן לו מנה, ואמר לי, הבן אדם זה אומר לו, כשהוא נותן לו, על מנת שאין לרבך רשות בו. שזה לא סתמה. זה, הוא אומר בפירוש, אני נותן לך את זה בתנאי שאין לו רשות בכסף הזה. רבי מאיר סבר, כי אמר לי, קני. כשרבי מאיר סבר, כשהאחר אומר לו, תקנה, קני יבד, ואוטומטית קני רבי. וכי אמר לי, על מנת, וכשהוא מוסיף, אומר, על מנת שאין לרבך רשות בזה, לא כלום כאמר לי. זה לא חל. זה אוטומטית נהיה של האדון. אתה רצית לתת למתנה, נתת. עכשיו זה נהיה של האדון. ורבנן סברי, כיוון דאמר לי על מנת, רבנן אומרים, מאחר והוא כן עשה את התנאי הזה, ההני לי תנאי, אז התנאי מועיל שהכסף לא נהיה של האדון. רבי אלעזר אמר, כל כי אגבנה דכולי עלמא לא פליגי, דכאן יבד וכאן ירבי. רבי אלעזר אומר, בעצם במציאות כזו, כולם מסכימים שקונה האדון. ואחד מהסקינן, כגון דאקני לאחר, ואמר לי, על מנת שתצא בו לחירות, לא שהוא אומר לו, על מנת שאין לרבך רשות בו, איך אתה יכול להתנות כזה דבר? אבל מה שהוא כן מתנה זה, שבמנה הזה תצא לחירות. אני מבין שזה ילך לאדון, אז אני בעצם מתנה עם האדון. אתה רוצה שהכסף יעבור לך? בתנאי שעבד יוצא לחירות, אחרת אני לא מוסר אותו.
אז מה אומר שאין מחלוקת במה שהציעו למעלה?
מה שהציעו למעלה, כשזה סתם, או אפילו כשהוא אומר בתנאי שאין לרבך רשות בו, זאת אומרת, זה עובר לאדון. אתה לא יכול להתמודד עם מציאות הלכתית כזו, שכשאתה נותן את זה לו, זה נהפך להיות של האדון. יד עבד כיד רבו, אתה נתת את זה ליד שלו, זה כאילו אתה נותן למישהו כסף, אתה אומר, בתנאי שאני לא נותן לך, אתה נתת, אתה לא יכול לומר בתנאי שאני לא נותן. אלא מה? יכול להיות מציאות שהוא אומר, אני רק מקנה בתנאי שאתה יוצא לחירות. לא בתנאי שאין לרבך רשות בו. רשות יהיה לו בכסף. אבל אתה כן יכול להתנות שרק בתנאי שתצא חופשי בכסף הזה כשזה עובר לו. אני נותן לו את הכסף בתנאי שכשהוא יקבל את זה, זה אתה תצא לחירות.
זאת אומרת, אחר נותן כסף בעצם לעבד, שזה הופך להיות כסף של רבו.
כן.
אבל יחד עם זה הוא אומר שבתנאי שתצא מחירות. כן. הם לא צריכים את ההסכמת
האדון יכול לומר, לא רוצה את הכסף. אין בעיה. אבל אז הכסף הוא לא שלך ולא של עבד. השאלה היא האם הרב שישת בעצם אומר, יש מציאות של העבד יכול להיות כסף. הרבי אלעזר אומר, אין מציאות של עבד יכול להיות כסף. כולם מסכימים שאין לו מציאות שיכול להיות כסף, אבל בכל זאת הוא יכול להתנות עם האדון, כשהכסף יעבור לך, את רק מקבל טוב נאי שהוא יוצא חירות. השאלה היא אם יש את השלב הביניים הזה. זה אומר את הגמרא, אז רבי אלעזר אמר, כל כהי גבנה, גם במציאות שהוא מתנה, בתנאי שאין לאדון רשות, כולי על מלא פליגי, דקני עבדי, דקני רבי, כולם מסכים שבעצם האדון קונה. ואחר במאי עסקינן, כי גונדקני לאחר מנה, ואמר לי על מנת שתצא בו לחירות. שהוא מתנה בתנאי שאתה תצא בו לחירות, לא שאין לאדון רשות בו. רמר סבר כי אמר לי, קני, קני עבד וקני רבי. וכי אמר לי, על מנת, לא כלום כאמר לי. רמר אומר, זהו, זה עובר לאדון והתנאי שלו לא מועיל. ורבנן סברי, לדידי נמי הלא כמקני לי, דה לא אמר לי, אלא על מנת שתצא בו לחירות. לא, לעבד הוא גם לא מקנה את זה. הוא סך הכל אומר, בתנאי שתצא בו לחירות, אני לא נותן את זה. האדון יסכים, אתה יוצא לחירות. לא יסכים, הכסף שלי. אז בגלל זה רבנן אומרים, יכול להיות מציאות שהעבד יצא לחירות על ידי הכסף של מישהו אחר, אבל נוצר מצב שבעצם העבד הוא, זה נראה שהוא השליח. זה לא הכסף של העבד. לפי רב שישת, אז יש שלב שזה הכסף של העבד. אני נותן לו, אני מתנה שאין לאדון רשות, יכול להיות מציאות של עבד יש ארנק שלו. אני נותן לו בתנאי שאין לאדון רשות. ככה יוצא לפי רבנן, לפי הסבר של רב שישת. לפי הסבר של רבי אלעזר, אין כזו מציאות, לארנק, לעבד אין ארנק. יכול להיות מציאות שאני נותן לו, והוא בעצם השליח בעצם. אז זה כאין שליח. צריך בירור פה מה הגדר של העבד, מה הוא. הוא שליח, הוא שומר חינם, הוא שומר שכר. מה הוא, אם עכשיו משהו קורה לכסף הזה, מה התביעה שלי כלפי העבד? אז זה, אם לא היינו לומדים מיון, היינו צריכים לעיין פה קצת. בסדר? עד פה מובן? מה הגדר שלו עכשיו? אני מבין שזה לא הכסף שלו. אז מה הוא? הוא שליח? הוא שומר שכר? הוא שומר חינם? מה הגדר שלו?
שהוא לקח את הכסף הזה.
עכשיו שהכסף אצלו, בוא נאמר משהו קורה לכסף. הוא לוקח את הכסף וקונה פיצה. מה התביעה שלי כלפיו? הוא גנב? ממי הוא גנב? מאחד שנתן את הכסף או מאדון? כשהכסף ברשות העבד עכשיו, מה הגדר של הכסף עכשיו ומה הגדר של העבד? זה לא ברור לי. אומרת הגמרא, ברמיד רבי מאיר עד רבי מאיר, ברמיד רבנן עד רבנן. בוא נקשה, רמי, נזרוק בעצם, נקשה מאחד לשני. שישנו סתירה לשיטות של רבי מאיר ורבנן. פה מה ראינו? שלפי רבנן יש מציאות של העבד יש ארנק. לפי רבי מאיר אין מציאות של העבד יש ארנק. אז לפי רבנן יש מציאות שעבד הוא לא פועל מטעם האדון. לפי רבי מאיר אין מציאות שעבד לא פועל מטעם האדון. אנחנו אמרנו שמה שיהיה המציאות בעבד, נשווה את זה לתקנה כלפי אישה. אז עכשיו הגמרא תקשה לגבי אישה. יש דין של מעשר שני. בן אדם יש לו אוכל של מעשר שני, והוא צריך לעלות את זה לירושלים. נכון? בשנה הראשונה, שנייה, רביעית וחמישית, אחרי שאנחנו לוקחים תרומה ומעשר ראשון, אנחנו גם מפרישים מעשר שני. אנחנו לוקחים מעשר, את המעשר הזה אנחנו לוקחים עשירית מהאוכל שנשאר אחרי תרומה ומעשר ראשון, ואנחנו אומרים, האוכל הזה עכשיו קדוש, צריך לעלות לירושלים לאכול אותו בטהרה. בן אדם לא יכול להגיע לירושלים, אז הוא פודה את האוכל בכסף. הוא בעצם אומר, אני לא יכול להגיע עם האוכל לאוכל ירקבת, כשאני מגיע לירושלים, אני ממיר את האוכל בכסף. עכשיו האוכל חולין, והכסף, קודש, נצטרך לקח אותו לירושלים, ובירושלים אני אקנה עם הכסף הזה עוד אוכל. עד פה מוקדם, כן? בסדר. יש מדרש שאומר שהתורה רצתה, אתה עולה לירושלים עם כל כך הרבה כסף לאכול, תשבת עם התורה. עכשיו אתה יכול ללך לכולל. יש לך כסף, אתה כל זמן שומר את הכסף של מעשר שני, הגעת לירושלים, שב תלמד תורה, אתה יכול לשנות כסף. סתם מדרש מעניין.
מה עם הכסף?
הכסף אתה תשתמש בו, תקנה בו בשר, תקנה בו פירות, תקנה בו אוכל. עם הכסף הזה תצטרך לקנות אוכל. אבל יש לך עכשיו הרבה כסף, אנשים היו שומרים מעשר. זאת אומרת, כשהם היו עולים לרגלים, היה להם הרבה כסף שהם שמרו לצורך האכילה, לצורך האוכל. איפה ללון לא היה בעיה, מזג אוויר היה טוב, סוכות אתה בסוכות, פסח אתה באוהלים, זה לא בעיה. אז מה נשאר לך? אוכל? אוכל יש לך את הכסף של מעשר שני. אז אתה בא לירושלים, כולם באים עם כסף של מעשר שני, אז עכשיו יש, היו מביאים הרבה אוכל לירושלים למכור. ממילא היה מאוד קל, כשבאים לירושלים, לשב וללמוד, יש לך כסף, אתה, כל השנה אתה שומר מעשר שני.
מעניין, האם מעלו, האם היו המקבלים המחירים בו?
כן, אז יש תקנות של חז"ל כדי לשמור על המחירים, מה לעשות אז. יש משניות שלמות. תקנות של חז"ל, מה עושים כדי לסדר את המחירים? כן. אז עכשיו, הבן אדם מגיע עם כסף מעשר שני, ואז הוא פודה את הכסף באוכל, כן? בסדר. עכשיו, התורה אומרת לנו, ואם גאול יגאל איש ממעשרו, חמיש איתו יוסף עליו. זה פסוק בתורה. התורה אומרת לנו ש... בעצם כשבן אדם עצמו כשהוא פודה את המעשר אז הוא צריך להוסיף חמישית על הכסף, אז עוד חומש וחומש, בסדר. אז עכשיו השאלה היא, מה אם אשתו פודה את זה? כן, מה אם אשתו זו שפודה את זה? אז אומרת לנו המשנה ככה, דתניא, אין אישה פודה מעשר שני בלא חומש. אנחנו מבינים עכשיו, הבעל מביא הביתה את כל האוכל מהשדה, אומר האוכל הזה מעשר שני, הוא ירכב, אנחנו לא יכולים לעלות אותו לירושלים, בוא נפדה אותו. עכשיו, אם הוא פודה את זה בעצמו, אז הוא צריך להוסיף חומש. האוכל שווה 100 שקל, הוא צריך לפדות את זה ב-125 שקל. חומש זה מלבא. אז מה שהתורה קוראה חומש, אנחנו קוראים רבע. אז הוא יצטרך לפדות את זה, כשהתורה אומרת לנו חומש, אז יש מחלוקת, האם חומש זה כמו שאנחנו קוראים חומש, ואז הוא צריך לפדות 120, או האם התורה אומרת, תחלק את המאה לארבעה חלקים, ותוסיף חלק חמישי ששווה לארבעה ראשונים. זאת אומרת, במתמטיקה שלנו חומש לרבע. חומש כוונה היא חלק חמישי שווה לארבעה ראשונים, או חומש כוונה היא חומש. אז זה מחלוקת בכל השעה, אז אנחנו פוסקים מלבר. אנחנו פוסקים שחומש זה בעצם חלק חמישי שווה לארבעה הראשונים, ממילא חומש זה רבע. אז עכשיו הוא יודע שיש לו תבועה פה בשווי של 100 שקל, אם הוא יפדה את זה, הוא צריך לפדות את זה ב-125, הוא לא רוצה לפדות 125, הוא אומר לשלו, תפתיעת את התבועה הזו. אז עכשיו, ככה אנחנו מבינים בשלב הזה, האישה פודה את החומש, והמשנה אומרת לי, אין האישה פודה מעשר שני בלא חומש. תנא קמא אומר, מה, היא המשך של בעלה, היא לא יכולה לפדות את זה בלי להוסיף את החומש הזה. עכשיו זה נשמע כמו שיטת מי? כמו שיטת רבי מאיר, שהוא אומר שלאישה, של העבד אין כסף של עצמו, באותה מידה לאישה אין כסף של עצמה. רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי מאיר, הוא מצטט את רבי מאיר, ואתם זוכרים, אמרנו שכנסו את רבי מאיר, שלא אומרים, הוא אמר, אמר רבי מאיר, אלא משום רבי מאיר. זה כנס שכנסו על רבי מאיר. אז הוא מצטט את רבי מאיר שאמר ככה, אישה פודה מעשר שני בלא חומש. אישה כן יכולה לפדות מעשר שני בלי להוסיף את החומש. משמע, זה לא שלה, והיא לא נחשבת שליח של הבעל, וכאילו היא גוף עצמאי, וזה נשמע כמו שיטת חכמים. אז יש לנו פה סתירה, אבל הגמרא תגדיר את זה כסתירה יותר חדה.
אין אישה פודה מעשר שני ולא חומש.
ולא, היא חייבת את החומש כי היא עומדת במקום בעלה. זה שיטת רבי מאיר, שאין עצמאות לאישה או לעבד. הם בעצם השליחים של הבעל. ורבי מאיר פה פתאום אומרנו שהיא כן יכולה לפדות בלי חומש, זה כאילו היא בן אדם זר.
רגע, אבל מה פתאום אם היא בן אדם, אם היא נחשבת לבן אדם?
אדם זר שפודה את הפירות לא צריך להוסיף חומש.
אז מה, אני כל פעם אשלח את אליש את מקומי, הוא לא ישלח חומש?
אין בעיה, אבל אתה מוסר לו את כל הפירות.
מה זה?
אז אתה מוסר לו את הפירות. לך יש את הפירות, לך יש 100 שקל של תבועה. אתה אומר לו, תפדה אתה, אז אין בעיה. הוא פודה, אבל הפירות נהיים שלו והכסף שלו. מה זה פדיעה? זה לא שהוא קונה את זה. הוא אומר, הקדושה שיש בפירות, שיחול על הכסף. עוברת לכסף. בסדר, הפירות שלך. בסדר, כשנלמד את הסוגיה. בוא נמשיך. אז הגמרא אומרת, היחידה מבאיזה מציאות הברייתא מדברת. אילי מה בזוזי דבעל ומעשר דבעל. אם מדובר על מציאות שהכסף הוא של הבעל, והאוכל הוא של הבעל, אז שליחות דבעל כעבדה. אם הכל של הבעל, אז למה היא שונה ממישהו אחר? היא סך כל שליח של הבעל. למה שמישהו יסבור שהיא לא צריכה להוסיף את החומש? על זה התורה דיברה. מה אכפת לי אם הבעל עושה את זה או האישה עושה את זה? למעשה היא עושה את השליחות שלו. ואלא בזוזי דידה ומעשר דידי. צריך לומר שהוא מביא את האוכל מהשדה, האוכל הוא אוכל שלו, אבל הכסף הוא כסף שלה. אז הגמרא אומרת, אז מה שייך לומר שהיא חייבת בחומש? אם היא זו שפודה את זה, אישה אף פעם לא צריכה להוסיף חומש. כי התורה אומרת לי, ועם גול יגל איש ממעשרו. יש את המילה איש, ואנחנו מדייקים איש אמר רחמנה, ולא אישה. אישה אף פעם לא צריכה להוסיף חומש. אז אם מדובר, אפילו אם היא בעלה, לא משנה. אז מה שייך לומר שהיא חייבת? אלא לאו, אז צריך לומר שזה לא מציאות שזה הכסף שלה והשדה שלו. אבל צריך לומר שזה מציאות כי היא גבנה, במציאות הזו, בצבע הזה. דאקני לאחר מנה, שמישהו אחר בא ומקנה לה מנה. הוא אומר, אני נותן לך את הכסף הזה, ואמר לה, וכשהוא נותן לה את הכסף, הוא אומר לה, על מנת שתפדי בו את המעשר, אני נותן לך את זה בתנאי שאת תפדי בכסף הזה את המעשר. בתנאי שזה לא של בעלך. אני רוצה שתפדי את המעשר בכסף הזה. אז יוצא שכמו אצל עבד, שבן אדם יכול לתת לו כסף ולומר לו בתנאי שזה לא עובר לאדון, ככה אצל אישה בן אדם יכול לתת לה כסף ולומר לה בתנאי שלבעלך אין את הרשות. בזה את תפדי בו את המעשר. ואיפכא שמינא לו, ואז יוצא שהשיטות הפוכות. כי תנא קמא פתאום סובר שהיא לא יכולה. אין מציאות שיש לה, שמישהו יכול לתת לה כסף ולומר, עכשיו נעקוף את הבעל, זה לא יעבור לבעל. ורבי מאיר פתאום סובר שכן יש מציאות כזו. אז זה יוצא שזה הפוך מהמשנה שלנו. במשנה אמרנו שרבנן סוברים שהעבד כן יכול לקבל כסף בלי האדון. ופה רבנן סוברים שהאישה לא יכולה לקבל כסף בלי הבעל. במשנה אמרנו שרבי מאיר סובר שהעבד לא יכול לקבל כסף שלא יעבור לאדון. ופה רבי מאיר סובר שהאישה כן יכולה לקבל כסף שלא קשור לבעלה. אז שיטות הפוכות.
אחר נתן למנה על מנת שתבדה את התבואתו?
את התבואה של הבעל. הוא אומר, תראי. מה הבעיה? אבא שלו יודע שקשה לו בעסקים, בא לאשתו ואומר לה, תראי, אני לא רוצה מעשר, מה הוא יעשה? הוא עכשיו יעלה לירושלים, אני יודע שאתם צריכים את האוכל הזה. הנה כסף, תבדי את המעשר. אני לא רוצה לתת לך 125. הנה 100 שקל, תבדי את המעשר הזה. אני נותן לך את זה בנאי שזה לא קשור לבעלך. את בן אדם אחר עכשיו. כללית, אתה המשך שבעלך, אני נותן לך את זה עכשיו. את בן אדם עצמי. לבעלך אני לא יכול לתת את הכסף הזה. אם הוא יבדה את המעשר, זה כמו משחקים שמשחקים עם מיסים. אנשים כל הזמן עושים את זה עם מיסים. בן אדם אין לו כסף, הוא צריך לשלם מיסים. אז מה הוא עושה? הוא אומר לשכן שלו, תראה, אתה בלי בעיות כלכליות. בוא, אני אשלם את השכר לימוד של הבן שלך, אני אקבל את הקבלות, בהזדמנות. תחזיר לי, תשלם שכר לימוד של הבן שלי. בשלב הזה אני לא יכול לשלם את זה למיסים. אתה, בן אדם יש לו בעיות בכלכלה, ההפך, אבא שלו אומר, אני אשלם את המיסים, את השכר לימוד של הבן שלך, אני מקבל את הקבלות, אתה בן גוכל לא משלם מיסים. נכון? כל הזמן יש דברים כאלה. אז למה זה? זה גם, אין בעיה מבחינה חוקית. מותר לי לשלם שכר לימוד של מישהו אחר ולקבל את הקבלות? אחר כך הוא ירצה לשלם לבן שלי והוא יקבל את הקבלות? בסדר. יש כל מיני הסדרים כאלה, אנשים עוזרים אחד לשני.
זה יהיה ניקוי...
ניקוי מס. אני השנה הרווחתי הרבה כסף, הוא השנה לא הרוויח כסף. אז אני צריך להחזר על המס, הוא לא צריך להחזר על המס. למה שהוא ישלם שכר לימוד של הבן? אני אשלם שכר לימוד. אני גם עוזר לו, אני גם מקבל את הניקוי מס שאני צריך. שנה הבאה הוא ישלם לבן שלי.
יש פה ניקוי במסים על תשלום הלימודים שלי?
לא יודע איך זה בארץ. ארצות הברית זה ככה. לא יודע איך זה בארץ. לא יודע. אומרת הגמרא, אז יש לנו פה סתירה, רבי מאיר וחכמים, אמר אביי איפוך. אז אביי אומר, בסדר, תהפוך את הברייתא הזאת, תהפוך את השיטות, אין בעיה. זאת אומרת שהגרסה התהפכה, והברייתא תשווה אותה למשנה. זאת אומרת שתנא קמא זה רבי מאיר, ורבי מאיר זה תנא קמא, ואין בעיה. רבא אמר לעולם לא תהפוך. עכשיו, כללית, כשיש לנו מחלוקת אביי ורבא, הלכה כרבא, חוץ משישה מקרים שיש ראשי תיבות שקוראים להם יעל כגם. יעל כגם זה השישה מקרים, זה ראשי תיבות לשישה מקרים שבאם הלכה כאביי. כללית, אביי ורבא הלכה כרבא. אז רבא אמר, לעולם לא תיפוך, אל תהפוך את הברייתא, את השיטות בברייתא, והכה במעשר דעתה מבין נשה עסקינן. פה מדובר על מציאות שהיא קיבלה מעשר מבית אביה שמת. בין נשה זה הבית אבא שלה כשאבא שלה מת. היא מקבלת בירושה. אבא שלה מת, והיא יורשת את אבא שלה. עכשיו, כשהיא מקבלת את כל הירושה, היא מקבלת קרקעות, היא מקבלת כסף, היא מקבלת גם את הפירות האלה של מעשר שני. עכשיו, כל הכסף שהיא מקבלת נהפך להיות נכסי מלוג. נכסי מלוג זה נכסים שאנחנו אומרים, הבעל יכול ליהנות מהפירות של הנכסים, אבל הקרקע, גוף הנכסים של האישה. אז בוא נאמר, יש קרקע, כל שנה אנחנו מביאים מהקרקע הזה פירות בשווי 100 שקל, הקרקע עצמו שווה 100,000 שקל, הקרקע שייך לאישה, הפירות שייכות לבעל. זה נכסי מלוג. אז ירושה שוברת לאישה, זה נהפך להיות נכסי מלוג. עכשיו, חלק מהירושה זה גם פירות שהם חייבים במעשר שני. אז רבא אומר, מדובר בברייתא הזו במעשר שבא אליה מבית אביה כשהוא מת. ורבי מאיר לטעמי, רבי מאיר הולך לפי איך שהוא סובר במסכת מעשר, שהוא סובר דאמר מעשר ממון הקדשו ולא קני לבעל. רבי מאיר אומר, הכסף הזה, האוכל הזה שמעשר, הוא לא כמו שאר הכסף שירשה מאבא שלה. האוכל הזה שמעשר שני, ברגע שהוא נהיה מעשר שני, זה כבר רשות גבוה. זה של הקדוש ברוך הוא. זה לא שלך. כשאתה אוכל את זה, אתה אוכל את זה מרשות הקדוש ברוך הוא. אז ממילא, כשחזל תקנו, שכשאישה יורשת מבית אביה, כל הירושה נהפך להיות נכסי מלוג, זה לא כלול בתקנה הזו שלך, החמים. אז זו שיטת רבי מאיר. רבי מאיר אומר, מעשר ממון הקדשו. האוכל של מעשר הוא לא נחשב כמו שער הירושה, זה ממון גבוה. ולא קני לבעל, ממילא זה לא עובר לרשות הבעל. אז בגלל זה פה רבי מאיר אומר, האישה יכולה לפדות את זה בלא חומש. כי זה כאילו בן אדם אחר פודד, כולם מסכימים הכסף הוא של הבעל. יופי, אבל של מי המעשר? במציאות של ירושה, אז רבי מאיר אומר, בגלל שזה כמו הקדש, אז זה לא של הבעל, זה לא נהפך להיות של הבעל. אז כשהיא פודה את זה, זה כאילו בן אדם אחר פודה את המעשר שני, כי זה נפדה ההפך על ידי הבעל. ורבנן לטעמה היו, רבנן לשיטתם שהם סוברים, דאמרי ממון אדיוט הוא שהמעשר שני הוא כמו כל כסף רגיל, וממילא וכאן אילי בעל, הבעל קונה את זה כמו כל שאר הירושה שלה, היא כך שליחות את הבעל כעבדה, ממילא כשהיא פודה את זה, אז היא שליחה של הבעל, ואז היא צריכה להוסיף חומש. בסדר.
מהעניין של דיפדיון המעשר.
מה ראינו? רבי מאיר אומר שהעבד אין לו כוח עצמאי שיהיה לו כסף. רבנן אומרים, יש לעבד מציאות שיכול להיות לו כסף עצמאי. אנחנו הבנו שכשחזל תקנו מערכת יחסים בין בעל לאישה בכסף, זה מקביל למערכת יחסים בין אדון לעבד, במובן שחזל אמרו, הבעל צריך להגן על אשתו, הוא צריך לטפל בה, להאכיל אותה, וממילא הוא זכאי לכסף שבא לרשותה. זה חלק מהתקנה. התקנה היא לטובתה, ולה יש זכות להפקיע את התקנה. אבל כל עוד שהיא רוצה, זה התקנה. אז אנחנו עובדים מתוך נקודת הנחה שיש פה הקבלה בין עבד לאישה, במובן שהכסף שבא לרשותה עבד, לפי רבי מאיר, אוטומטית נהפך להיות של הבעל, והוא הדין של האישה, הכסף שבא לרשות האישה, ולפי רבנן יש מציאות שיש להם כסף של עצמם. ציטטנו ברייתא שאומרת שלפי רבנן, אז אישה, ברגע שהיא פודה מעשר שני, היא חייבת להוסיף חומש. היא נחשבת שליחה של הבעל. אין מציאות שהכסף הוא שלה והאוכל של הבעל. אמרנו על איזה מציאות מדובר, הגענו למסקנה, אמרנו, מדובר על מציאות שמישהו אומר לה, הנה כסף, בתנאי שאת פודה בזה את המעשר שני, שזה לא יהיה של בעלך. סיטואציה שמישהו נותן לה כסף, שיהיה שלה ולא של בעלה. הוא אומר, הכסף הזה, כמו כשהוא נותן לעבד, הוא אומר, הכסף הזה הוא לא בשיחה. ובשביל האדון לפדות אותך, אני נותן את זה לאדון בתנאי שהוא יכול לפדות אותך, ככה הוא נותן לה את הכסף, הוא אומר בתנאי שאת תוכלי לפדות את המעשר שני, וזה לא בא לידי בעלך. את תהיה כמו בן אדם אחר. את המעשר שני של בעלך. בן אדם זר בא ואומר לה, לבעלך יש אוכל שמעשר שני, אני רוצה שתפדי אותו, בלי שהכסף הזה יגיע לרשות בעלך. את תהיה כמו אדם זר. אני נותן לך את הכסף בתנאי שאת יכולה לפדות את המעשר שני. כמו, בדיוק כמו מציאות של העבד. מה קורה בעבד? הוא נותן לו את הכסף, אומר לו, אני נותן לו בתנאי שכשזה עובר לאדון שלך, זה עובר לאדון שלך לפדות את זה. אז הוא אומר לה, אני נותן לך את הכסף, בתנאי שכשזה עובר לבעלך, זה עובר לבעלך, וממילא את פדית את המעשר שני כמו אדם אחר. במציאות הזו, בדיוק מקביל למציאות של עבד. הוא אומר, אני יודע שזה יעבור לבעלך. אני יודע שזה יעבור לבעלך, אומר לעבד. אבל כשזה עובר, אז אתה תצא חירות. כשזה עובר, שהמעשר שני יצא לחירות, וזה בלי החומש. האם זה עובד או לא עובד? פתאום פה רבי מאיר אומר זה עובד, ורבי נחמן אומר זה לא עובד. זה הפוך ממה שאמרנו לגבי עבד. אז עכשיו עונה הגמרא, איך אנחנו מיישבים את הסתירה הזו? הוא אומר, בכלל, פה המחלוקת היא לא קשורה למציאות הזו. אביי אומר, באמת, תהפוך את המנדמרים, ואז הכל מסתדר. רב אומר, לא, אפשר להסביר שהברייתא בכלל לא מדברת על מציאות כזו. הברייתא לא מדברת על מציאות שמישהו נותן לאישה ואומר לה, זה יעבור לבעלך, ובתנאי שזה פודה את המעשר, ולכן חלק בזה. הרב אומר, בוא נאמר שמדובר על מציאות אחרת. מדובר על, הברייתא לא מדברת על זה, אלא היא מדברת על מקרה שהיא ירשה מעשר שני. כשהיא יורשת מעשר שני, אם אני מסתכל מעשר שני כמו כל כסף אחר, שזה עובר לרשות הבעל בעצם, שהבעל יש לו את הפירוט, ואז אם הוא רוצה לפדות את המעשר שני, צריך לפדות את זה עם תוספת חומש, וזו שיטת רבנן, תנא קמא, או כמו רבי מאיר, שרבי מאיר בהלכות מעשר שני הוא סובר שמעשר שני זה לא כמו כסף שלך. ברגע שאתה הקדשת את זה מעשר שני זה לא שלך, זה של שמיים. אז כשהיא יורשת את זה, זה לא שהיא יורשת את הכסף שבזה. היא יורשת את הזכות לאכול משהו ששייך לשמיים. הזכות הזו לא עוברת לבעל. כשחזל תקנו שאישה, הירושה שלה עוברת לבעל, הם לא תקנו שהקשר שלה בינה לבין הקדוש ברוך הוא עובר לשמיים. האוכל הזה עכשיו זה של הקדוש ברוך הוא, אבל לה יש את הזכות אכילה בזה. זה לא נחשב כמו הזכות הממונית, כמו כסף אחר. ממילא זה לא עובר לבעל. וכשהיא תפדה את זה, היא תיקח את הכסף מהבעל, והיא השליחה של הבעל. אבל זה נחשב כמו אדם זר, הבעל, הכסף של הבעל שפודה את זה. כי זה, הזכות הוא שלה. זה לא עובר לבעל. וכשהיא פודה את זה, היא פודה את זה כשליחה של הבעל, עם הכסף של הבעל. אז ממילא, בגלל שהבעל הוא אדם זר, כלפי האוכל הזה שהיא הרשה מאביה, לא צריך להוסיף את החומש לפי רבי מאיר. וזה הכל בנוי על שיטת רבי מאיר, שמעשר שני זה ממון גבוה. מעשר שני שייך לקדוש ברוך הוא. היא יורשת את זה, אבל היא סך הכל יורשת זכות אכילה. זה לא כמו ירושת ממון. ממונית, אני אומר, זה של הקדוש ברוך הוא.
אוקיי,
90%
בסדר.
אתה רוצה שנחזור עוד פעם?